הולכים מחוקותיי תלכו. מה אמרו רבותינו ז"ל? אין אם, אלא לשון תחנונים, שנאמר לו מי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו. אני צריך להבין עניין תחנונים האלו מהם. גם צריך להבין לשון מחוקותיי אשר פרשו חז"ל, על פסוק את חוקותיי תשמרו, חוקות שחקקתי לכם. וגם להבין לשון תלכו הנאמר כאן. איני ידוע, כי בתורה שבכתב יש בית מיני כתיבה. בלוחות נאמר, ומכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, שהכתב הוא מעצמן של הלוחות, אשר נחקק מהם ובהם. ולא היו האותיות עניין ומהות בפני עצמם. אבל שאר תורה שבכתב דיו כתובה על הקלף, אשר האותיות הן מהות בפני עצמם, ולא מעצמיות הקלף. ולא מעצמיות הקלף הם. ונקרא תורה שבכתב, כי התורה מלובשת בכתב. מדי למבין. כן, אז ברקע כמובן יש פה את החשיבות של עניין האותיות. האותיות שמהן מורכבות המילים, האותיות שהן הצינורות של כל האפשרות להביע, ככה גם בעולם הזה שלנו. ממילא גם ידוע מקובלים דיברו בעולמות הרוחניים, שהאותיות זה שורשים. והאותיות הן, שוב, כמו בעולם השפה, הן המפתח לכל ההשפעות הרוחניות, לכל ההערות. כמו שהאותיות הן יותר מהמילים אפילו, כי המילים מורכבות מהם, השורשים של המילים. אז ככה במובן הרוחני, האותיות הן ככה יסודות רוחניים, שכבר המילים מייצגים דברים יותר מורכבים מבחינה רוחנית. ובאותיות האלה הוא אומר שתי בחינות. יש אותיות שהן בעצמם חקוקות בספר, שזה כמו הלוחות, יכול להיות שאין כמו חקיקה של הלוחות, כן, החקיקה הייתה, החומר עצמו היה כאילו שותף בחקיקה, מה שכתוב שמם וסמך בנס היו עומדים. החקיקה שלנו לוקחים איזה משהו וחוקקים מבחוץ. פה כאילו הלוח עצמו כאילו חקוק ועומד. זה בחינה אחת שאומרת, בחינה שנייה זה באמת אותיות שמופיעים על הנייר. כאילו יותר חיצוני. כאילו משמע פה שהספר זה גוף הדבר, זה עצם הדבר. והאותיות זה איזשהו גילוי שלו, איזשהו ביטוי, אור שיוצא ממנו. יש הופעה שהיא ממש בעצם הדבר, ויש הופעה שהיא על גבי. והנה, תלת קשרי דינו קודשבריחו ואורייתא וישראל, וישראל בהתקשרן וכולו. על כן בכל ניצוץ ונפש אלוקית מישראל, ישנם גם כן בית בחינות אלו, אותיות החקוקים ואותיות הכתובים. הנה כתיב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. והנה העומדים הם המהלכים. ומהלכים הם נשמות גלות ישראל. אז הקדמה אחת, שבכל נפש יש שתי הבחינות של האותיות. הקדמה שנייה, שיש בחינה של מלאכים ויש בחינה של נשמות. ולהבין זה, למה נקראו מלאכים עומדים? הנה כתיב בדבר השם וכו', ברוח פיו כל צבאם. דיינו שהמלאכים מקור כל צבאם, בריאתן, ומדיברו של הקדוש ברוך הוא כביכון. וגם שאין לו דמות הגוף, ולא נערוך אליו קדושתו. אף על פי כן דיברה תורה כלשון בני אדם, לעיקרות התגלות תורו לבחינת נבראים בשם דיבור. מניע אותיות הדיבור, אם על דרך משל גופים מחולקים עומדים כל אחד לבדו, אשר מדיבור זה לא יתהווה דיבור אחר לעולם. על כן המלאכים אשר עבודתם מבחינת אהבה כמו מחנה מיכאל, או אשר עבודתם מבחינת יראה כמו מחנה גבריאל, עומדים ברום עולם במדרגה אחת. ואהבה ויראה שניתנה בהם מששת ימי בראשית, לא ישנו את תפקידם, להיות הולך וגדל מיום ליום. זאת אומרת, הם לא הולכים וגדלים מיום ליום. כמאמר הכתוב, שרפים עומדים במדרגה אחת. זאת אומרת, המלאכים זה הדיבור. כשכמו שהדיבור הוא גילוי של הנפש, אפשר לומר שזה גילוי הכי קרוב, הכי גבוה. טוב, יש מחשבה. אבל בדברים שאנחנו תופסים, זה הגילוי הכי קרוב לנפש. ואנחנו רואים בחוש שהדיבור בכלל לא נמצא, עומד בפני עצמו, חוץ מהנפש, כן? זה לא כמו שאדם, האיברים שזה כבר יותר מגושם, וכל שכן כשהאיברים פועלים פעולות במציאות, מבחינת המעשה, אז המעשה יכול להיות גם אחרי שאדם הלך. אבל הדיבור הוא הרבה יותר מאוחד עם הנפש. אז ככה המלאכים זה הדיבור האלוקי, באמת שהם כאילו שליחים נאמנים לגמרי, אין שום הבחנה בינם לבין, לבין הקדוש ברוך הוא, כביכול. אבל מעניין, הוא אומר שדווקא בגלל זה, שמבחינת דיבור, הוא אומר דיבור אחד זה לא הדיבור השני. מילה אחת היא אף פעם יכולה להיות המילה השנייה. אז כל מלאך נשאר בבחינה הזאת שלו, ולא יכול להשתנות להיות בבחינה אחרת. מלאך של יראה הוא תמיד יהיה יראה, מלאך של אהבה תמיד יהיה אהבה. במובן הזה הרמז הוא, כמו שהוא ידבר אחר כך בהשוואה הנשמות, אבל יש לך שדווקא עולם המעשה הוא יותר... כלומר, דווקא יש איזה היפוך כזה, שבעולמות הרוחניים, אבל כבר כשיש התחלה של התגלות, אז כדי שההתגלות הזאת לא תישאב למקורה, אלא יהיה ייחודיות, שכל גילוי הוא יגלה את הסביון המיוחד שלו, אז זה צריך להיות מאוד מובחן ולא מורבב. אם העירה והאהבה היו הולכים ביחד, אז הם היו נהפכים למלאך אחד. בעולם הרוחני, כאילו, אם לא באמת יהיו מסומנים כביכול, בסימונים אחרים אולי, באופן רוחני, אז הם בכלל לא היו שונים. הרמב"ם אומר בדרך הזאת שכן. מה עושה את ההבדל ברוחניות? הרי הם לא במקום אחר, הם לא בצבע אחר, הם לא בגוף אחר. זה שהם מדרגה אחרת, ככה הוא אומר. ברמב"ם משמע שתת מדרגה למעלה ולמטה. אבל יכול להיות גם בחינות אחרות, אהבה ויראה. אז הם אלה בשום אופן לא יכולים להתערבב, כי אחרת בטלים. אז זה שדווקא שמה אין את ההתקללות. ודווקא בעולם המעשה, כן, זה יכול להיות משהו בעולם הגשמי, או איזשהו מעשה שהוא כלול מהרבה הרבה צדדים, מהרבה הרבה בחינות. וזה מה שאנחנו. לא משל האדם שמגיע עד העשייה, ומצד שני הוא משורש הנשמות, למעלה מהמלאכים. אבל נשמות ישראל, עליהם אמרו, ישראל עלו במחשבה תחילה, אשר מקור חוצבן מאותיות המחשבה, הנקראות מחשבה עילה, אשר הם כמעיין הנובע תמיד, כמאמר רבותינו ז"ל, מבין דבר מתוך דבר, ומיד בנפול דבר אחד במחשבה, הקשורה במקור השכל, אזי יתהלך ברחבה להיות מתרחב ומתפשט יותר ויותר. שעל זה נאמר, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן. אומר, בהבדל בין המחשבה לבין הדיבור, שהדיבור, כשהוא כבר נהפך לדיבור, באיזשהו מקום הוא עוצר, באיזשהו מקום הוא לוחד את הדברים בתוך איזשהו ביטוי, וזהו. והדיבור הזה, הוא נשאר במקום שלו, במדרגה שלו, לעומת המחשבה, שהיא מעיין נובע, הולכת ושופעת, הולכת ו... מתגלגלת. שוב, זה נכון, אני חושב, הרי יש היום, הייתי מביא משל כדי שקרב אצלי לנפש שלנו, יש שני סוגים של דיבור. יש דיבור נגיד הרצאתי ויש דיבור של שיחה. אז דיבור של הרצאה באמת הוא קצת כמו מה שקורה פה דיבור. כאילו, מה שאתה אומר זה מה שאתה אומר, זה לא יותר, זה לא פחות, וזה גם המעלה של זה, שזה מסודר, שזה מוגדר, זה מה שרצינו. יש דיבור של שיחה, שכאילו עניין מגורר עניין, עניין גורר עניין, והרבה פעמים יגידו על אדם שמשוחח, כשהוא לא מדבר, הוא חושב בקול. כבר לפעמים אתה יושב מול, ליד מישהו, אז או שיש לו מצב רוח טוב, מתחיל לדבר ולא מפסיק, ואתה אחרי רבע שעה לא זוכר מאיפה הוא התחיל, ותמיד הנהגי מוניות, הם מתעניינים בזה. כאילו... וכן הלאה, כן, זרם תודעה כזה, כאילו. ובין שני חברים טובים, דווקא זה סימן טוב, הם מגיעים למקומות כאלה, שכאילו... אז יש בחינה, זה לחשוב בקול. הוא דיבור שהוא קצת דמה לתיאור של המחשבה, שהוא קצת מה היה נובע. לעומת דיבור שהוא רוצה להיות יותר ברור, להיות יותר קבוע, אז יש לו יותר את האופי מה שהוא תיאר כאן, שזה זה זה, וזה לא זה. ו... למחשבה אם היה נובע. אז עם אלה יש שם תוספת התחדשות. שכל מחשבה, שוב, אני חושב,
אני אבד את המשל בין שני סוגי דיבור, אבל אפשר להגיד שכל דיבור יחסית למחשבה, הוא באיזשהו מקום קצת מקפיא את העניין. וכל מחשבה, האופי שלה, שכל מחשבה שעולה היא מעלה עוד, עוד ארבע מחשבות וכל אחד מהם עוד, שזה התנועה של המחשבה. הדיבור הוא בסופו של דבר לקחת איזה רעיון ולגלם אותו. מה דפתה תוצר. לפעמים בדיבור מופיע משהו מבחינה של המחשבה. המחשבה, האופי שלה, זה תנועה כזאת של כל הזמן התחדשות. אשר על זה נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ונהר זו הנמשך ויוצא תמיד מעדן, הוא מקור החוכמה, הולך ומתרחב, עד שבא להשקות גן סדרים דאורייתא, נקרא תורה שבכתב. אז לכאורה הגן זה הדיבור. והנהר יוצא מעדן, זה המחשבה, ראינו בתורות כאן כמה פעמים, שהנהר זה הבינה, והעדן זה החוכמה, זה כמו מעיין שממנו יוצא נהר, והגן זה המקבל מבחינת המלכות, מה שזה הרבה פעמים בתנא דבי אליהו, מה שאומרים לפני התפילה, אומרים מלכות פה, תורה שבעל פה, קרינו נא, זה הדיבור, שיש בחינה מסוימת שהדיבור הוא המלכות, יש גם תיאור אחר, אבל זה כבר כאילו הצעה לפועל של הדברים. אז הנה נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז האופי של העדן, של המעיין, הוא אופי שמתחדש, שמתרבה כל הזמן. לעומת הגן, שזה כבר מתגלה, מתממש, אבל גם שם עוצר. זה באמת קצת ללכת לעולם החול, אבל דווקא הרבי מלובביץ', לא הדבור הזקן, הדבור השביעי, אמר שצריך ללמוד מכל דבר שיש בעולם. חשבתי שאפשר לעשות משל, איך שפעם היו כותבים מאמרים לאיך שהיום. פעם שכתבת, מה שכתבת זה מה שיש. לא רוצה לכתוב משהו אחר, תיקח דף חדש. אי אפשר היה לשנות מה שכתבת. באמת כמו הדיבור הזה, זה באמת איך הוא יגיד שזה דומה לדיבור שכתוב בכתב. היום שאתה כותב על המחשב, אז כל הזמן יכול להחליף את המילים, לשנות את המשפטים. אז יש בזה צעד, אני אומר, יש בזה צעד שחסר בזה משהו, כן? אין בזה את הקביעות. את הנצחיות, שפעם היו שטרות, נתתם בלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. כל העניין הזה של תורה שבכתב, שזה... תורה שבכתב זה לא רק בחינה רוחנית, זה גם ממש, תורה שבכתב, שזה נשאר. אחרי 1,000 שנה יש כמה הבדלים בודדים בין ספרי תורה בעדות ישראל. אז נכון, יש בזה אפשר, אבל יש בזה גם איזה משהו עמוק, זה הופך את הדיבור למה יותר דומה למחשבה. וכל הזמן... פתוח לשינויים. זה משל כזה. קשה להגיד שזה חקוק, כן? כי תכף זה ישווה את זה לחקיקה. אבל, כן, אפשר להגיד, כשזה נמצא, איפה זה נמצא? מתי באמת המחשב כבר הדיבור שלו הוא סופי? מתי שאתה מדפיס, נכון? שאתה הופך את זה לאותיות על כתב. כתב על דף. כל עוד שזה במחשב, זה עדיין פתוח לשינויים, אפילו אם שמרת, כן? עדיין פתוח לשינויים. אני אפשר להגיד, זה כמו הבחינה הזאת של ה... כל עוד שזה בא... מה?
היום גם להדפיס, יש כל כך הרבה עלונים של שטויות שמודפסים. מישהו חשב איזה אבא מינה, הוא מיד הדפיס אותה להפיץ.
לא, יוצא שני, זה נשאר. אתה אומר, גם זה...
אני לא
רוצה להגיד שיש הדפסות שהן כמו... כחלום יעוף. ושהן לעומת ספר, נגיד. כן, אבל אף על פי כן, אני רוצה רגע לעצור בתחנה הזאת, כי היא תחנה משמעותית. ועדיין יש לזה משמעות. כי... גם דבר כזה, אחרי 10 שנים, עדיין אפשר להוציא אותו מהספרייה הלאומית, ו... אני כבר סיפרתי פה שמישהו פעם מצא, היה פעם ויכוח בין צביקי שלנו, על החבר'ה האחרים. סיפרתי את זה. אז כשהרב ישוע התבטא מה שהתבטא, אבל אנחנו עכשיו אחרי הכנס הרבנים, אז... בקיצור. יחד שבטי ישראל, אבל היו גם כמה ויכוחים. בעזרת השם גם יהיו, זה לא סותר. צריך ויכוחים. אבל בהקשר ההוא, אז היו תגובות והיו זה, ואז צביקי ענה להם. אז אחד מהכותבים הראה שאחד הוורטים שהוא אמר במאמר, סותר מה שהוא כתב לפני 10 שנים, בפרי הצגה. מה שאתה כותב נשאר. חוברת יותר רצינית, אבל...
הרמב"ם אומר, אדם כותב משהו. נכון, אני מסכים שזה יותר... היום זה קצת משהו במאמין. הוא אומר, אדם כותב משהו כאילו לימד לאלף אנשים ולדורות. כמה אחריות יש על כתיבה. יש ללמוד מן הרמב"ם. טוב. ועל כן נאמר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. וכולי. למעלה מבחינת נהר, מעבר הנהר, שזה העדן. ומחשבה זו, יש גם כן, יש בה גם כן בית בחינות, כמאמר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לשון רבים, מחשבותיי. כי מחשבה תיתה, היא מחיה את הדיבור. כי בלתי מחשבה אפשר לדבר. כי מאמר רבותינו זל, אשמע לו אוזניך, מה שאתה נוציא מפיך. ועל בחינה זו, אמרו רבותינו זל, בעשרה אמורות נברא העולם, אבל לא במאמר אחד יכול להיברות. במאמר אחד הוא בחינת מחשבה זו, המלובשת ומחיה את כל כללות הדיבור. וכמאמר הכתוב, מה יוצר אחד ליבם, מבין עם כל המעשיהם, שכולם נזכרים בזכירה אחת. אז יש דיבור ויש מחשבה, אבל גם בתוך המחשבה יש שתי מחשבות. יש מחשבה שהיא שורש הדיבור, ויש מחשבה שהיא עוד יותר פנימית. עוד עכשיו הוא נותן פה פשט במשנה באבות. שרה אמורות נברא העולם, זה הבחינה של הדיבור, של הקדוש ברוך הוא. אבל לא במאמר אחד יכול להיברות, זה הבחינה של המחשבה. שזה שורש הדיבור. אבל זה שורש הדיבור שקרוב לדיבור. עכשיו אני אומר, משלים לא תמיד זה, אבל כדי לקרב לאוזן שלנו, נכון, זה כמו שאדם לפעמים חושב מחשבות בינו לבין עצמו. טוב, אני אקח את זה לפעמים אדם חושב משהו בינו לבין עצמו, אבל זה סתם, נתגלגל. ואני אגיד שבאמת נכנס לאיזו התעמקות של מחשבה, והמחשבות מתעמקות ומתגלגלות וזה, זה מבחינה אחת. ויש אחר כך שהוא רוצה לומר את זה. ואז גם המחשבות נהיו הרבה יותר ממוקדות, מכוונות, הרבה יותר עם סדר. זה סוג אחר של מחשבה. ושוב, זה כמו דומה, כמו שמקודם עשינו בדיבור, שתי בחינות. דיבור שהוא קצת כמו מחשבה, שיש לו אופי כזה, לעומת דיבור שהוא כבר קבוע וסגור. אז גם במחשבה, יש מחשבה שהיא כבר מתקרבת לאופי הקבוע והסוגר של הדיבור. ושוב, זה לא רק חיסרון, זה גם מעלה. זה כמו בריאת העולם. שכל הבריאה זה לקחת דברים ממקום מאוד עמוק, ולהוביל אותם למקום ממשי, מגושה, מגולם. אז שהמחשבה מתחילה להתממש ולהתרגם אל הדיבור, דבר מאוד חשוב. באמת גם כשאדם רוצה לדבר ורוצה להגיד דברים, באמת צריך לא רק לחשוב את עצם הרעיון, אלא לחשוב איך, מה הוא רוצה להגיד ואיך להגיד. ויש את המחשבה כמו שהיא בפני עצמה. זה קצת משל מה שהוא אומר כאן. יש שתי הבחינות האלה. אבל בחינה השנית היא מחשבה עילה, הדבוקה בעצם השכל. אשר אותיות ההם הם הנקראים חקוקים, ואינם מאוד בפני עצמם כאן, זה אותיות המחשבה. אז מתוך דבריו אנחנו מבינים, שהמחשבה הכי הכי פנימית, זה בחינת חקיקה. בספרים יש ביטוי כזה, גיליפו אילה, תאירו אילה, יש גם הביטוי גליפו. זה חקיקה כזאת. מדרגה מאוד מאוד עמוקה של האותיות, וזה מה שהוא מתאר כאן. אז המחשבה הפנימית, זאת שהיא לא לקראת הדיבור, אלא קרובה למקור החוכמה, דבוקה בעצם השכל, זה חקיקה. ולכאורה, לפי דבריו, המחשבה שהולכת לקראת הדיבור זה כבר כתיבה. מה הדיבור עצמו, יש לדון. אני מחילק את המחשבות לשתיים. אז אולי בתוך עולם המחשבה יש כבר שתי הבחינות, כן? בחינה של חקיקה ובחינה של כתיבה. ועל כן הנשמות נקראו מהלכים. יכול להתהלך בהרחבה להרחיב אהבתו ויראתו להשם, מתברך מיום ליום יותר ויותר. עד בואו, למכור חוצבה, תחילת המחשבה, ונקרא עבר הנהר, אשר גם שם לא יזכות ולא ינוח, כי הוא הולך באורך מאמר הכתוב ונהר יוצא. כזה הנשמות שהן מחשבה ולא דיבור, אז אצלהם יש את התנועה הזאת של ההתחדשות. במיוחד הבחינה של המחשבה שהיא חקוקה, שהיא המעיין המתגבר הזה. איך כתוב הפסוקים על התורה? כותבים על לוח ליבך? כן, ועוד ביטויים של כתיבה. אני אומר, הרבה פעמים המקובלים יקחו פסוקים, שהפסוק לכאורה בא לומר מטאפורה, ביטוי כזה. כותבים על לוח ליבך, כאילו שזה יהיה כל כך חזק, שזה יהיה כמו כתוב על הלב. אבל לפי החסידות, לפי הזה, זה ממש. יש כתיבה על הלב, זה כשהדברים, דווקא כשהם מאוד מאוד עמוקים, כשהם מאוד מאוד בפנים, זה הבחינה של כתיבה. ההפך, זה כתוב שם לפני הכתיבה שלנו, זה כאילו הכתיבה, המהות של המושג כתיבה. והנה, מקום ההילוך ועת ההילוך לכל אדם להיות מרחיב ומגדיל אהבתו להשם, הוא בעת התפילה. וקודם התפילה, פסוקי דזמרה. אני חושב שבמחשבה ש...
המחשבה החקוקה או המחשבה...
החקוקה.
למה
שם? כי שם זה עוד לא מוגדר, שם זה עוד... שם זה המקור, שכל הזמן יכול להנביע.
זה מושג בכלל? זה מקום מושג בכלל? מדבר על מקום מושג, מודע?
אני חושב שכן.
אז מה זה מושג בכלל? כל מחשבה מודעת, יכולה להגיע לדיבור. טיפה עיבוד, היא מגיעה לדיבור.
זהו, אנחנו עכשיו כשרצינו...
זה רק הבחירה של האדם, אם לא תוריד את הדיבור או לא.
מה זה?
מה שמגדיל, זה רק הבחירה של האדם, לא סוג המחשבות. אותה מחשבות. האדם אוכל, אם לא עושה משם את הדיבור או לא.
מה אתה אומר? שכל מחשבה היא... היא כבר איזשהו דיבור.
היא
לחשוב במילים.
יכולה להיות, פוטנציאלית.
לכן אני חיפשנו את המשל, שאני חושב שהוא לא דמה למשל לגמרי, אבל... צריך להגיד, זה כמו שאדם חושב בינו לבין עצמו, בלי שום תוכנית לדבר, וחושב כדי להגיד לאחרים. שזה הוויכוח על כתבי הרב. כשהרב כתב את כל הדברים שלו, שזה היה כמו יומן רוחני, פנימי שלו, אז האם זה היה כמו דו-שיח עם עצמו, או שזה היה על מנת שזה יתפרסם. כן אומרים, זה לא, זה כמו את כל המחשבות שהוא חשב בתוך הראש, גם זה אנחנו צריכים... לקרוא. לא, אז זה כמעט כמו מחשבות שלו בתוך זה. טוב, מתוך זה אפשר אולי. יש כאלה שאומרים ש... אדרבה, דווקא מרשמי מחשבותיו שהיו, קבצו לאתרים. מה? כן. הספרים בכל פרקרת יהיו נבזרים. אז משמע קצת מהרב ש... כן. יש גם ראיה שהוא הדפיס תרבית לתואר. אבל אני אומר, זה סוג של מחשבה, פה אני הבאתי דוגמה אפילו של כתיבה, שהצורה שכתובה זה כאילו כתיבה פנימית, כלפי עצמי. אז יש מחשבות שאתה חושב כאילו כלפי עצמך. ויש מחשבות שאתה חושב מה להגיד. זה ברור שזה עובד אחרת.
ולמה המחשבות האלה אי אפשר להתרחב ברמת השם, שהוא אומר?
המחשבות איזה?
המחשבות שהוא מאוד לקראת להעיד לאחרים.
הוא מהם שאתה חושב? פחות. כי כבר אתה בא לגלם אותם, להגדיר אותם. זה האופי. נגיד, אנחנו רוצים... אתה עכשיו צריך להחליט. מה תאמר? נכון שגם בזה יש תנועה, זה וזה וזה, אבל התנועה היא של לצמצם. ויש, אתה נותן עצמך... נכון, הרבה פעמים אדם שהוא מסביר לחברותה. הוא אומר, טוב, שנייה, תן לי לחשוב. למה? וכשהוא מדבר, זה עוצר. יש איזה נושא שהוא מונח בו. אבל זה נגמר שם. רגע לעצור, לתת למעיין לנבוע עוד. עכשיו, אני חושב שעדיין זה לא דומה לנמשל, כי באמת המעיין הזה זה יותר אפילו ממה שאנחנו תיארנו כמחשבה כזאת בפני עצמה. זה שורש המחשבה. איך פוגשים אותו? אני חושב שאנחנו פוגשים אותו בהתחלה של כל מחשבה. כל מחשבה הראשית שלה היא משם. שהיא כבר אומרת משהו מסוים, אני חושב שבהתכוונות פנימית אפשר יותר ויותר להתקרב לשם, דבר שמין
אפשר עד אינסוף לא לגעת בו, אבל... כן, זה כמו נכון אדם שרוצה להגיד משהו, והוא רק... את התחושה הראשונה, פתאום... שהוא מאוד מוכר מהלימוד. פתאום... משהו פה יכול להסתדר, אבל... עוד לא צריך עוד... לסדר את זה, להגיד עוד פעם את הנתונים, ואז... אבל יש איזו הרגשה כזאת, שמשהו ככה מנצנץ. אז זה ודאי נסדוס יותר קרוב למקום הזה. אני חושב לפעמים אדם קם עם בהירות, הלך לישון עייף, או כבר התייגע מהמחשבות, מה זה, קם בהיר, אפילו עוד לא חושב על הנושא. אבל יש תחושה של בהירות. אז זה גם איזה נקודת מפגש עם המעיין הזה. ועכשיו העסק פתוח, להכל. והביטוי של זה שעכשיו יהיה אפשר לחדש חידושים, יהיה אפשר שהדברים יהיו בהירים, וכו'. אז אנחנו על כורחנו, כמו המפגש עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לפגוש את הדבר עצמו, את עצמותו. פוגשים אותו דרך הגילויים. אבל עדיין יש הבדל בין לפגוש את הגילויים, ובין לפגוש דרך הגילויים את המקור. אז גם כשפוגשים מחשבה, שאנחנו באמת בדרך כלל פוגשים אותה דרך מילים, אתה יכול דרך המילים לשמוע את המעיין הזה שמפקה. נשאר המדבר הזה לא מעט, בהוראות הקודש שם, בעיון הקודש ועוד. אז אתה יכול להיות קשוב למעיין הזה. אתה יכול אפילו לשמוע לפעמים בן אדם מדבר, לשמוע כמה המעיין הזה פועם. והנה מקום ההילוך ואת ההילוך לכל אדם להיות מרחיב ומגדיל אהבתו להשם. זה גם מחדד פה, זה המחשבה פה, זה לא רק משהו לימודי, אלא במובן הרבה יותר רחב. ובעת התפילה, וקודם התפילה פסוקי דזמרה. וברכות. מה אתם חושבים? מה הוא מתכוון ברכות? ברכות השחר. ברכות קריאת שמע. אולי ברכות קריאת שמע. נזכיר נזכרנו בזמנו שהדמור האמצעי של קוטריס ההתפעלות. ושם הוא מדבר על כמה זה חשוב שההתפעלות תבוא מתוך זה שאדם נבק בקדוש ברוך הוא, ממילא תבוא ההתפעלות. ושהוא לא יעורר אותה באמצעים חיצוניים, בוודאי לא שתגיע התפעלות חיצונית. אבל אז אני חושב הזכרנו, אולי אחר כך עוד פעמים, שמופיע אצל הרייץ, שהוא אומר שכדי שתהיה תפילה בכוונה, צריך דווקא להתפלל בקוד ובמנגינה, פסוקי דזמרה, כדי לעורר את הכוונה. הוא אומר ש... איך מקשרים בין המוח ללב? דרך הגרון. הגרון זה הכל. כבד השם מעוניך. אז זה קצת מאזן אולי את החריפות, שהכל יהיה רק ממילא. כאילו מותר לעורר. פסוקי דזמרה, נגיד במובן הזה, כמו בקרלין. כמו ב... איפה נפגשנו שם בקרלין זה היה, לא? ברור לי אם זה הרחב ממש בשם. אם זה הרחבה של קרלין או שזה הרחבה של תלוי באיזה שעה. על דיידים שבקרלים מתפעלים ככה בכל רעש גדול. אז ככה, פסוקי דזמרה. אז ירננו. על ידי אבות העולם, כמאמרם ז"ל, תפילות אבות תקנו אברהם, יצחק ויעקב, והם מידת גדולה, גבורה ורחמים, אשר כידון לנו חז"ל פסוקי המבארים גדולת הבורא. יתברך, ולגדולתו אין חקר, ראשינו תחילה, ואין לו תכלה, אשר הידי התבוננות זאת יגדיל אהבתו להשם יתברך. כן, אז תפילות אבות תקנו פשט חדש, שהמידות של האבות כלולים בתפילות. מכן פסוקי המבארים גבורתו ויראתו יתברך. עם מידת יצחק. מכן יש פסוקי המבארים ורחמנותו יתברך. אשר היא נחירת נחלת יעקב בלי מצרים, בלי גבול, כרחמנות, שורה ושייך על כל העולמות, מבריח מן הקצה אל הקצה. כן, אני באמת להתבונן בזה, איזה פסוקים זה הבחינה של הגדולה, איזה פסוקים זה הגבורה, איזה פסוקים זה הרחמים. כתוב שם, אמיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. זה שהוא בורא את המאורות, זה שהוא יוצר אותם, זה גדולתו, אולי אפילו גם את עתירתו. אבל המאיר לארץ והדעים עליה ברחמים, כלומר זה שהערה נעשית באופן שיכולים לקלוט, שמוסבר בפשט גם שכוונה זה שהשמש לא בא ברגע אחד, אלא בהדרגה, זה מבחינה של רחמים. שבמובן הזה נוסח ספרד, יש פה מישהו נוסח אשכנז? מה? איך אומרים גם כן ברחמים? המאיר לארץ והדעים עליה? גם כן. ותחזינה עינינו בשובך לציון? גם ברחמים. אז איפה? אני זכרתי שזה הבדל שמבדיל. איפה יש מקומות? יש מקומות שיש את ההבחנה הזאת, לא?
לרקע סכנה.
מה? לרקע סכנה. אז מה הרווחנו של... אולי מהרה. מהרה. צמח דוד עבדך? מהרה את עצמיה?
אני כבר לא נהייתי יחסית.
טוב, שבוע הבא, שיעורי בית. מה? קבצנו יחד, מהרה מארבע כפות, נכון. בעצם פה זה בלי. אז אולי המהרה מבין. או, מצאת, יצמח פה כנראה. אהבה רבה ואהבת עולם. שזה כשלומדים אדמור הזקן, אתה לא מצליח להגיד אהבת עולם, אתה לא מבין מה זה. היום, הרגשה, זה לא עלה לך למעשה. אבל היום ראיתי כמה אנשים שנורא שמחתי, אבל ראיתי אחד, שמחתי במיוחד. אני אמרתי, אני לא יכול להגיד תחנון. אז מה עושים? אולי התפילה, אין סיבה להגיד תחנון. אני אומר, כמו ספרדי. ספרדי אומרים תחנון בלי נפילת אפיים. זה אפשר. טוב.
יש מה קולנו.
אבא רחמה. שם אין. אבל רק נגיד, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ונחבר את זה ליום ירושלים שאנחנו בפתחו, שידוע שגם זה, חזרת השכינה לציון, התפילה היא שזה יהיה ברחמים. שלא יהיה בצער בוגמת נפש, לא פה ולא במקום אחר.
בגין הספר גדולה קדישה.
מה?
בגין הספר גדולה קדישה, תיקון מילוטה.
ברחמים.
ברחמים.
נכון, נכון. ומה זה ברחמים? יכול להיות שאחד הפירושים שזה כמעט כמעט. כמו השמש, כי אם זה היה בבת אחת, אז זה היה קשה לסבול, היה קשה להכיל. זה הבחינה של הרחם. ונזכיר, הזכרנו את הפסוק הזה, תחזינה עינינו בשובך לציון, ורב שלשוב, שפגשנו אותו היום, גם היה אחד מהמשמחים. אמר משהו, אמר כמה דברים בשם אביו, טוב, הכל מוקלט. אבל אני זוכר מה שאמר פעם, הוא אמר, כמה פעמים ימי ירושלים אמר את זה. כשאנחנו מתפעלים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אנחנו לא אומרים, תחזיר את השכינה לציון. אומרים, ותחזינה עינינו. ולפעמים הבעיה שהשכינה כבר חוזרת לציון, אנחנו לא רואים. התפילה היא שהעיניים שלנו ייפתחו, ונראה את השכינה שחוזרת. אז זה הבחינה של הרחמים. כי הרחמנות שורה ושייך על כל העולמות, מברך מן הקצה לקצה, מדוע המעלות? כי כולם אינם עצמיותו יתברך. כי מבחינת הערה, כמאמר הכתוב, עודו על ארץ ושמיים. ארץ הוא מבחינת ממלא, ושמיים הוא מבחינת סובב. כן, סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. אינם אלא הערה דהערה, והוא מבחינת שם. כי מאמר השתבח שמך לעד מלכנו. נותן שייך עליהם רחמנות אשר חוקים הם מעצמותו יתברך. כן, אז יש ארץ זה בחינת ממלא, שמיים בחינת סובב, ועל כל זה עודו, זיוו, אורו של הקדוש ברוך הוא. מעניין. כי אולי היא פחות פשוטה. כי גדולת השם, פשוט. גבורת השם, לא. ורחמים, זה, אתה יתבונן מה זה. זה שהוא משפיע לכל המקומות. ואז הוא אומר, אפילו למקום הכי נמוך זה פשוט, שזה רחמים.
שהוא מאיר עד לשם, וכפי המסוגלות לקבל. אבל גם המקום הכי גבוה זה מרחמים. נכון מה שהוא אומר כאן. ומה אתה אומר?
אילו.
מה אתה אומר?
שזה
באמת העיקר. והנה, אז מה אמר? שגדולה תגדיל את האהבה, והגבורה תגדיל את היראה שלנו. ועכשיו, אחרי שהוא מתבאר, כמו שראינו יותר באריכות, את הפסוקים של הרחמים, והנה בתבונן האדם, בתבונות רחמנות זו, יגדיל מידותיו הטובות להשם, וישא אותם להשם, כמאמר כתוב, אליך השם נפשי אשא. זה הבחינה של הרחמים. להכניס הערה של הקדוש ברוך הוא בתוך המידות. דווקא הרחמים זה המפגש. זה גם באופן פשוט. אדם בעל חסד, אז הוא נותן בלי גבול, אבל כאילו אין קשר למקבל. מי שיקח, שיקח. גבורה זה דווקא צמצום של ההשפעה. רחמים זה, נכון, במושגים שלנו, מה זה רחמים? שאתה מרגיש את החיסרון שלו ורוצה לתת לו, לסייע לו, זה רחמים. יוצא שדווקא ברחמים יש קשר. על גבורה זה אולי יותר פשוט, אבל גם לעומת חסד. חסד, חסד יכול להיות באמת גם מהשפעה על החיצונים. דווקא הרחמים זה מידה של יעקב. כי חסד הוא, כמו אדם שלפעמים טוענים, הוא רוצה לתת, בכלל לא כמעט לא אכפת לו למי. הוא מוציא לפועל את כושר הנתינה שלו. ומידת רחמים זה כאילו להתייחס למה שהמקבל צריך. דווקא שם יש קשר בין המקבל והנותן. אז זו שההערה האלוקית באופן במיוחד ניכרת דווקא במידת הרחמים. זאת אומרת, מלא, האהבה הגדולה, טוב, להשם כמובן, זה מבחינת החסד, מבחינת הזה. יראת השם זה הצד השני, אבל את כל המידות, לקשר אותם לשכינה, לקשר אותם לנקודה הפנימית, זה דווקא הרחמים. אני הייתי אומר אולי בשפה שלנו, אני צריך באמת. כן, אני חושב שנתרגם את זה למה שאנחנו צריכים להבין ולשמוע. באהבה אתה מרגיש כמה אתה רוצה את קרבתו. ביראה אתה באמת מרגיש יראה ורעד מגדולתו. אין לנו בכלל כלים להכיל. שגם זה מטלטל את האדם, גם זה אפשר אותו במקום נכון, גם זה יכול לגרום לו סור מרע. רחמים זה כאילו להאמין שאנחנו קשורים אליו, להאמין שהוא, יש לו יחס אלינו ולנו יש יחס אליו. כי באהבה ויראה זה לא חייב להיות. יכול נורא להיות יוצא קשור, אבל יש לי חלום כזה. ויראה ודאי. דווקא רחמים זה להיוודע, להיזכר בזה שיש שייכות. וניצוץ האלוקים מחיה אותי. זה אולי העומק. נפל את מידותיו להשם. כי אבות הם הנקראים רואים. מהשבעה רואים המפרנסים ונותנים כוח וחיות לעצון קודשים להיות יכולים להלוך ולהתגדל, תפילות אבות תקנום. מה זה אבות? רואים, מה זה רואה? הוא רואה את הצון, הוא מגדל אותו. התפילות מגדלות אותנו. להיות יכולים להלוך ולהתגדל מיום ליום. בעיקר צער גידול בנים, מהלו ליעקב? מידת רחמנות. אז אולי זו תשובה לשאלתך מקודם. בעיקר הגידול בנים זה יעקב מידת הרחמים. הוא המגדל את המידות להשם. אבל כן אומר, כרואה דרו יראה, בזרוע יקבץ להים, וחלקו יישא, הלא תנהל. כן, תכף אסביר את הפסוק, אבל נכון, גם המשמעות של הפסוק שומעים פה הרבה את החמלה והיחס בין הרואה לצונו. והנה בחיקו השגתי, והסתאום להשם כמאמר הכתוב, אליך השם נפשי אשא. אליך השם נפשי אשא. ועל כן אמרו חז"ל, אם לשון תחנונים, פירוש, אם מחוקותיי תלך, הוא הזכיר את זה בתחילת המאמר. לו עמי שומע לישראל בדרכי הלכו. כאילו, לוואי. פירוש הלוואי שיהיה הליכת האדם בתפילה הנתקנה לנו מאנשי כנסת הגדולה, ואין צריך לחפש הליכות אחרות, כי היא טובה שבכולם, והלוואי שיספק להם. אז אם בחוקותיי תלכו, הלוואי בחוקותיי, בחקיקה, במדרגה הזאת שדיבר עליה מקודם, שהיא חקוקה בתוך הלב, בתוך הנפש, שזה המדרגה הפנימית של המחשבה, המדרגה של המעיין, ששם אפשר להיות, הולך וגדל, הולך ונובע, בחוקותיי תלכו. לא תעמדו במקום כמו המלאכים, אלא כל הזמן תתעלו ותתקדמו. הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי. כאילו, הלוואי שיבינו שזה בתפילה, נכון? לא יחפשו את זה במקומות אחרים. זה ביטוי כזה. הביטוי הלוואי גם זה תחנונים. זה לא כתוב כאן, אבל זה מתחבר למה שכתוב כאן, שיש כביכול, יש חמלה על עליו כביכול. אני חושב שנתניה כן מוזכר הדבר הזה שביחס לשכינה. נמצאת עם ישראל בגלות. גלגלה למקום שהתגלגלה. כל צרתם לא צר. יש ניצוצות שנמצאים בשבי של כל מיני מקומות, אז יש רחמנות עליהם. נדבר על זה לא פעם. בחמלה על הניצוץ האלוקי שבקרבי. אז זה אולי התחנונים האלה. מה?
שבוח נראה מלך הלוב.
כן, יכול להיות ביטוי שלו.
ראית בני עלייה והמותי, אומרת שמעלים הכל עבודה גבוה, התחסד עם כהנה, עם כאן דילי.
זה הבני עלייה.
עושה איתו חסד.
כביכול, או. והיינו הוא בחוקותיי תלכו. הם בחינת אבות אשר בעבר הנהר ישבו, בחינת מחשבה, עילה, אותיות חקוקים, מה היו לאחדים ממש. הנה עכשיו עוד חיבור. כאילו התפילה זה המקום, שהרי תפילות אבות תקנו, ומה זה אבות? מעבר הנהר ישבו אבותיכם, שזה המדרגה של ההתחדשות של בחוקותיי, של הדברים. הוא אומר מיד, מבחינת מחשבה אלה, אותיות חקוקים, היו לאחדים ממש ממקורם ומקומם וחקוקים שם. אז אם תהיו שם, המדרגה הזאת, אבל כן בהם יוכל האדם לבוא לבחינת הילוך. מחולה, כי שם הוא מקום ההילוך למעלה מעלה. אבל, מחמת גשמיות הגוף לא תעמוד, ולא תקום החקיקה וההילוך הזה, בלי שמירת כלי אשר על ידי כלי זאת יקול נעד. אני כן אמר אחר זה, ואת מצוותיי תשמרו. צריך לראות את זה בדבריו, ממה שככה בוננתי מקודם. אני כאילו הייתי ממשיך אותו, ככה כשקראתי זה, חשבתי שמה יהיה המשך. שכדי לשמר את הבחינה הזאת של המחשבה המתחדשת והולכת למעלת האדם מדרגה למדרגה, צריך שיהיה גם את הבחינה השנייה של הכתיבה, לא החקוקה, הכתיבה על גבי ספר, כמו דיו. כי יש בה משהו, הבחינה הגבוהה היא מתחדשת. הבחינה הנמוכה יותר יש בה משהו משמר. ככה ציפיתי שהוא יגיד, אבל הוא לא הלך לשם. צריך להתבונן, אבל אם זה קשור. אז אומר, מה כן יסייע שהדברים יעמדו כאן בתוך עולם הזה, בתוך עולם הגוף? על ידי המצוות. דיני המצוות, לא להסתפק בתפילה. אחר כך צריך לחבר את זה למצוות. דיני המצוות הם רמח, מצוות תעשה, ושסה לא תעשה. דיני השסה לא תעשה הם להפריד את הרע. אבל רמח מצוות תעשה הם הנקראים איברים דמלכה. כמו למשל, איבר הוא כלי, אשר בו נמשך אחריות ממקור אחריות אשר שרה במוח. כן הוא כאן, כי המצווה הוא כלי לאורו יתברך. נמשך מסתימה לכל סתימין. למטה להשגת האדם השפל. בורא את ברך המתלבש, המלובש בה, הוא הנקרא, יהיה מלכות רב כיד המלך אין סוף לורא את ברך, והוא כוונת המצווה, שהוא להמשיך הורא את ברך למטה על ידי כלי המצווה, מהתורה על הזו, והוא לשון צוותא לשון חיבור. אין אז המצווה לשון היא כלי, כלי לאור הזה, והיא מלשון צוות שבה אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא גם ביותנו בגוף. אך הם נחלקים לכללים ופרטים רבים. הן בתורה והן במצוות, כי המשכת המקרא אינו דומה להמשכת לימוד משנה או גמרא, הלכות ואגדות וכן במצוות, ועל כן נאמר בכלים מכלים שונים. כן, דורש פה קצת את ענייני המגילה. כן נאמר בכלים מכלים שונים במשוכותיהם, בכלל הכל הוא אורו יתברך הנקרא יין, אשר בהיכנס היין יצא הסוד, והיין הוא התלהבות אורו יתברך הנשמר בליבו של אדם, על ידי התורה והמצווה, יצא מעצמו סוד, הוא אהבה מסותרת, אשר תבוא לבחינת גילוי, להיות בחינת מעלה חנל, לשוב למקורו הגבוה, בחינת סובה ומלא. בתכלית ירידת אורו יתברך הוא בכדי להשיב נפש וניצוץ כל אדם, למעלה בבחינת רצו ושוב. כן, אז בכלים של המצוות, אנחנו מכילים את היין, והיין, כשהוא מופיע, אז יוצא הסוד. ומה זה היין? זה ההתלהבות אל הקדוש ברוך הוא, שנשמר על ידי המצוות. מזה יוצא סוד, אהבה מסותרת. אני מבין נכון, אז מה אומר? הוא אומר, יש כלים. יש יין, והיין מעורר את הסוד. כל אדם לוקח כוס, שם מתוך היין, שותה, מתגלה הסוד. אז הכוס, הכלי, זה המצוות. היין זה ההתלהבות. התלהבות של אורו יתברך, שלכאורה הופיע בתפילה. אדם מתפלל ועורר את ההתלהבות. שהוא להמשיך אורו יתברך. לא יודע אם היינו הכוונה או שכל המשפט הזה. אז הייתה התלהבות בתפילה, על ידי שנותנים לה כלים שהמצוות משמרים אותה, אבל זה מוציא סוד. הסוד זה משהו יותר עמוק, אהבה מסותרת. השורש של ההתלהבות. הוא אמר מקודם, אבל כן, בכלל הכל הוא, ביין הוא התלהבות אורו יתברך הנשמע בליבו של אדם. איזה ביטוי מיוחד, כי לא ברור אם הכוונה להתלהבות של האדם, או ללהב את האור, שאולי הופיע באיזשהו נערה מלמעלה, ואנחנו שומרים אותה. אבל כך או כך, אז על ידי כלי המצוות, נשמרת ההתלהבות, נשמרת המדרגה וההשגה שהייתה בתפילה, ודווקא על ידי זה נחשף סוד נוסף. זה שוב מחדש את המקום המעייני הפנימי הזה. ושוב למקורו הגבוה, כן, זה, אז כאילו, זה לקחת את ההתלהבות, לשים אותה בכלים, וזה בעצמו מחזיר אותנו לשורש הדברים, לסוד, לשורש של הסוד אפילו. ושוב למקורו הגבוה, מבחינת סובב ומלא, ותכלית ירידת אורי דברך, בכדי להשיב נפש וניצות כל אדם למעלה, מבחינת רצו ושוב, כן, שהוא עושה מצווה, חוזר לדבקות, מממש אותה, ושוב חוזר. כן. אבל כמובן צריך לומר שלהשיב נפש וניצות כל אדם למעלה, זה לא הכוונה בניגוד להוויית העולם הזה. שהעולם ישוב, לא שהוא לא יהיה. מהיינו והתהלכתי בתוככם, שאני בעצמי היה מתהלך בתוככם מבחינת רצו ושוב, ועל ידי זה והייתי לכם לאלוקים. אז אם התחלנו מתהלכו שלנו, אחרי זה מגיעים להתהלכתי. הוא בעצמו מופיע בהערה שהולכת וגדלה. בהתחלה זה בחינה של בחירה שלנו, אחר כך כבר מופיע סייעתא דשמיא לכל העניין הזה. וזהו מאמר הכתוב, את מצוותיי תשמרו, תהיינו ידי המצוות, תשמרו את היין הטוב הנמשך למטה אל לב האדם, להיות יוצא סוד אהבה מסותרת, להיות בבחינת מהלך מיום ליום למעלה מעלה, ולידי זה נקרא עומד וטוב וישר הוא בעיניו, ולא יבוא לבחינת בחייה, כמאמר הכתוב, הלכי לכו בכו, כי בחינת הליכה יבוא לבחינת רחמים רבים. יבוא לבכות בחדרי ליבו לחוקו מורו יתברך, ואחר כך יבוא לבחינת בו יבוא ברינה כמאמר הכתוב, תחת השולבת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז היין הטוב, שזה הבחינה של ההליכה, אדם שעומד הוא לא בוכה, לא חסר לו כלום, הכל בסדר. אדם שהולך זה אדם שמרגיש שחסר משהו וצריך להתקדם, אז הוא זוכה לבחייה. בחייה זה על מצבו ורצון לחדש אותו. רחמים הוא אומר פה. אז אם תרצו, נקשר את זה, שאמר מקודם, הזכיר את הדברים הידועים, שאדם הוא מהלך ומלאכים עומדים. אני חושב שההליכה קשורה דווקא לרחמים. אולי הגילוי המיוחד של הרחמים זה קשור דווקא לעניינו של האדם, יותר מאשר המלאכים. המלאכים הם באמת יותר גובה להם ויראה להם, יש להם עוצמות כאלה ועוצמות כאלה. אבל נקודת הקשר, כמו שדיברנו, וגם נקודת העלייה, שזה דווקא הבחינה של הרחמים, לקחת את הדבר איפה שהוא נמצא ולרומם אותו, לא להשאיר אותו במקום שלו, זה מיוחד לאדם. ושהוא מסביר למה רחמים זה כל כך חשוב. אחר כך יבוא לבחינת יבוא יבוא ברינה כמאמר הכתוב תחת השלוות את אשר נוקחה בשמחה תו לבב מרוב קול. לא רק נשלים את הדברים, על ידי זה נושא משך חזרה כמאמר הכתוב וחיקו יישא ויבוא לבחינת עבר הנהר מחשבה אילה המיוחד מאותו בעצמותו ברך הנקרא קדוש ומובדל. אז אם אתם רוצים לחזור על המאמר, שני פסוקים: אם בחוקותיי תלכו, כל מילה, את מצוותיי תשמרו, ואחר כך והתהלכתי בתורכם, פסוק אחד. כן, אם, הלוואי, בחוקותיי, החקיקה הפנימית, תלכו עלייה, את מצוותיי תשמרו, לעשות לזה כלים, ואז מתעורר דווקא הסוד והערה אלוקית, עד כדי והתהלכתי בתוככם. ועוד פסוק מקביל, הלוך ילך ובכו, שאם אנחנו מבחינת הליכה, דווקא אז אנחנו זוכים להרגיש את הניצוץ שצריך לבכות עליו, ומתוך זה ילך ובכו נושאים משך חזרה, בו יבוא ברינה, יבוא לשמחה. לאן הוא יבוא? למקום הזה, עבר הנהר. כן, סוף דבר הנשמות יכללו והתאחדו שם, כמאמר הכתוב, קדושים תהיו. סופכם, להיות קדושים בוודאי. מה להקל אדם לעצמו? מה להקל אדם לעצמו, אם זך ואם ישר פה או לא? להיות מספיק את עצמו בעבודתו תמה, מבחינת המידה במדרגה אחת. אחת ושלום. כי לא תקום ולא תהיה כזאת. כמאמר הכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני. ואתם בני ישראל למקום קדוש שהלכו וחוצבו, על כן מוכרח כל אחד לבוא לבחינת קדוש, ששם הוא בחינת הולך ואור בלי גבול, למעלה-מעלה. וכל זה על ידי מצוות שהם הכלים שומרי היין הטוב, כנ"ל בכדי להוציא סוד, שזה לא רק לשמור אלא להתחדש. ואחר כל זה נאמר, ועשיתם אותם, נהיינו ועשיתם אתם, שאנחנו נבראים מחדש ונתנה ארץ יבולה, ממטה למעלה, ואת השדה ייתן פריו מלמעלה למטה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. היינו כוונת כל ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו וכו'. בשבת מוזמנים לראות את שורש הדברים, מה שיש פה דברים נפלאים. כלומר, באמת יוצא שהלקח העיקרי מהבחינה הזאת של תלכו, של הרחמים, של כל מה שהוא מסביר כאן, זה לא לעמוד על מקום אחד. כן, נקודת המפגש, נקודת הקשר, זה נקודה של ההשתנות, של ההתחדשות. אנחנו הוספנו עוד צד אולי משלים, אבל מצד שני להאמין שאנחנו יכולים, כי זה יכול להיות, זה צד של תביעה קצת, שלא תהיה מרוצה במקום שלך, תמיד תרצה עוד ועוד ועוד. אם יש לי טעים שבאו לאדמור הזקן, זה כי זה מה שהיה חסר. היה בסדר, למדו, הכל היה טוב. רצו את התנועה, את ההתחדשות הזאת. אז זה משהו מהיר כאן. אבל אני חושב שכדי שאדם, אולי תוספת שלנו, שכדי שאדם יוכל להתחדש, הוא צריך להאמין שהוא שייך. להאמין שמזמינים אותו לזה. כי הוא לא להיות מרוצה ממה שקיים, זה נכון. להאמין שאתה יכול יותר. ושיש כביכול אמון אלוקי בנו בעניין הזה. אני אומר לכם שבאמת, אדם שלא זז, זה יכול להיות נובע, בחיצוניות זה נובע מזה שהוא מאמין בעצמו. הוא חושב שמה שקורה זה בסדר. אבל באופן עמוק זה חוסר אמון. הוא לא מאמין שיכול להשתנות. הוא לא מאמין שיכול להגיע למקום יותר גבוה. אז הוא לא זה, הוא שומר. אז נקודת הרחמים היא גם נקודה של תביעה גדולה, אבל גם נקודה של אמון גדול. שפעם אומר לי, מה זה לימוד זכות? לימוד זכות זה זה. זה לא שאתה אומר למישהו שהוא טוב כמו שהוא. אתה אומר למישהו שיכול להיות טוב, שיש בו פוטנציאל להיות טוב. זה לימוד זכות, זה גם לימוד זכות על עצמנו. בעזרת השם.